אוקיי, okay. אז היום הייתי רוצה לתת את השיעור השלישי, בעזרת השם האחרון, בנושא של נטיית ידיים שחרית. השיעור ראשון דיברנו על היסודות ההלכתיים הראשונים, דיברנו על הראש ועל הרשב"א, ואנחנו נחזור אליהם היום ביישומים למעשה על הראש ועל הרשב"א. הראש נטיית ידיים של תפילה, הרשב"א בריאה חדשה, אדם נהיה בבוקר בריאה חדשה. שבוע שעבר הוספנו את האלמנט של הרוח הרעה, דיברנו על מה זה רוח רעה, ועסקנו בשאלה המעשית של מתי נוטלים את הידיים בדיוק בבוקר, okay, מתי, או מתי מברכים. שאלת הזמן הייתה פונקציה מאוד גדולה, וסיכמנו בעצם שורה התחתונה שבוע שעבר, שאם אדם עומד, אז אמרנו נטילה ראשונה לפני השירותים, זה לא מברכים. Okay, נטילה ראשונה ממש לפני שנוגעים בשום דבר, נטילה ראשונה, יוצאים משירותים. אם אני עומד להתפלל, נגיד קמתי שש בבוקר ועכשיו שש ורבע, ואני עומד להתפלל, אז אני נוטל ידיים שוב ומברך. על נטיית ידיים, בסדר, יחד עם האשר אתה. ואם, אבל אם אני נקמתי שש בבוקר, ואני הולך למניין שני ושבע בבוקר, זה רק בתשע, ואני מסתבר שאני הולך לשירותים עוד פעם, לפני התפילה, אז לא מברכים אחרי הנטילה הראשונה בבוקר, אלא כשאני הולך לשירותים שוב, נגיד בשמונה וחצי, לפני התפילה, לפני שאני יוצא בכנסת, אז אני מברך על נטיית ידיים. זה הנקודה, ראינו את ההלכה בפנים, ראינו את כל הטיפולים, אבל זה בסופו של דבר מה שיוצא למעשה. היום אני רוצה, הייתי רוצה לגעת בעוד כמה נקודות שקשורות לנטילה. הנקודה הראשונה היא נוסח הברכה. זה אומנם דיון שהוא לא כל כך למעשה, אבל אני חושב שהוא מעניין, הדיון עצמו מעניין מה קורה אם אני לא נוטל באופן שצריך לטול. אז איך אני מברך? אם אני מנקה את הידיים שלי בדברים אחרים, אני הלכתי למחנה ואין לי מים ואני נאלץ להתנקות באופן אחר, מה מברכים? אוקיי? ועוד נקודות אחרות, האם צריך להקפיד עליהם כמו שנטיית ידיים לסעודה או לא, כן, ומה קורה עם הברכה במצבים האלה. והנקודות האחרונות שאנחנו ניגע בהן היום בזמן השם זה הנושא של מה קורה אם אני בקונסטלציות שונות שאני ישן, לא ישן, חצי ישן, קם באמצע הלילה או לא ישן כל הלילה או ישן באמצע היום, כל ה... קונסטלציות הלא רגילות האלה, כן, שלא הולך לישון ב-10, 11, 12, 6, או הולך לישון ב-2, אנחנו ב-8, אבל בסדר, אז זה בגדול הולך להיות השיעור היום. אז נתחיל, כפי שאמרתי, בנושא של נוסח הברכה. ונתחיל מדבר המתוסף שאני חושב שראינו, אם לא ראינו אותם, אז ראינו דברים דומים להם, אז הטור, אוקיי, הבית יוסף, רבי יוסף קארו, הפירוש שלו על הטור, אז הטור, המילים שלו, שלא מופיעות אתכם בדף, הם וירחץ בניקיון כפר ויברך על נטילת ידיים. Okay? עכשיו, הבית יוסף, כאילו, כפרשן, והבית יוסף באופן כללי כפרשן היה מאוד טקסטואלי, ובמיוחד היה ז'אנר שבתקופתו היה מאוד, מאה 16, אני חושב בגדול, היה מאוד אין. כאילו, עוד פעם רואים אותו מתפלפל על, אפשר להיות בית יוסף של חמש בתים, חמש עמודים, עם איזה... דיון על איזה, מה התכוון הטור כשהוא ניסח את הדברים שלו בצורה הזאת ולא בצורה הזאת, ובסוף זה יוצא שלמה יצא לא יוצא מזה כלום, אבל כיוון שזה היה צורת הלימוד, אז היה חשוב לדון בכל מילה או מילה, מה הכוונה שלו, למה היא נכנסה פה ולא כאן, והאם זה בדווקא או לאו בדווקא, אז בית יוסף מיד חש בו לכאורה בניגוד הזה, שבין מצד אחד ורחץ בניקיון כפיו, זאת אומרת שהעיקרון הוא, כמו שאמרנו הראש, העיקרון המרכזי הוא הנקיות, ומצד שני לברך על נטילת ידיים. Okay, אז הבית יוסף מאיר כאן, וזה בעצם, ההערה שאמרתי בעצם מסבירה את האף על גב שלו. האף על גב דרחיצה, אומר הבית יוסף במקור ראשון, האף על גב דרחיצה בכל מידי דמינקי מהן לתפילה, כמו שכתב בסמור, כן, אז האף על פי שברמה העקרונית, כיוון שכל המטרה שלי נתנקות בתפילה, והייתי יכול להתנקות בכל מידי דמנקי, בכל דבר שמנקה. Okay? כמו שכתב בסמוך, כמו שכתוב בהמשך הדברים בטור, אבל בכל זאת, אין כוונתו פה לומר שירחץ בכל מידי דמנקי. למה? דאם כן, שהרי אם כן, לא היה יכול הטור להמשיך ולומר שנברך על נטילת ידיים. אם כן לא שייך למימר, ויברך על נטילת ידיים. מה זה נטילת ידיים? לקחת הכלי שנקרא נטלה, ולטול ידיים. עם מים, כן? שהרי אינו מברך כן, אלא כשהוא רוחץ ידיו במים, אומר כאן הבית יוסף. אומר כאן הבית יוסף עיקרון, שבעצם ברכת על נטילת ידיים היא דווקא כשאני אוכס במים. אז לא להתבלבל, כשהטוב אמר לי פה להתנקות בכל מידי דמנקי ובריך אז גיית עדיין, לא להתבלבל, הוא התכוון רק אם אתה רוחץ במים ובריך אז גיית עדיין, אבל לא אם אתה מתנקה באופן אחר. כך מאיר רבי יוסף כבר מדקדוק לשון הטוב. מה קורה בשולחן ערוך? השולחן ערוך בסימן ד' פסקה ב' כהמשך לדבריו בבית יוסף, אבל אולי בעצם לא כהמשך לדבריו בבית יוסף, וננסה לדון בנקודה הזאת כרגע. בואו נראה את הדברים. אין לו מים, אם אין לו מים, זה סעיף כ"ב, ככה לקראת סוף הסימן, אחרי שדיברנו מה קורה עם כל האופנים השונים של נטילת ידיים הרגילה, מה קורה אם אין מים. Okay? אם אין לו מים, יקנח ידיו בצרור, כמובן האבנים, או שוק של איזשהו חומר שיכול, אפשר לשפשף פה את היד, או באפר או בכל מידי דמנקי, בכל דבר שיכול לנקות, ויברך על נקיות ידיים. ויועיל לתפילה ולא להעביר רוח רעה שעליהם, כי רוח רעה מועיל רק לטול שלוש פעמים על ידיים ומים, ונראה את זה בהמשך יותר בפרוטרות, אבל זה מועיל, כיוון שהעיקר לתפילה זה להתנקות, אז יברך על נקיות ידיים. אז מה אמר פה השולחן ערוך? בהמשך לדבר הראש, שאמר ככה, וגם הטור בהמשך הסימן כתב ככה, שאם אין לי מים, תברך על נקיות ידיים. אוקיי?
זה קופס כאן לאוכל?
סליחה?
או משהו אחר, זה...
שאלה מצאת, עוד מעט נראה מה קורה כשמדברים על אוכל. אני מדבר את החלק השני שהמשנה ברורה שעוסק בלכות פניית עיניים לסעודה. עוד עוד נראה.
איך הוא
דייק
מים, מה הקשר בין מים לבין הניקיון? לא מובן לי. הוא אומר דווקא במים, אבל איך הוא מגיע לדווקא במים?
על מי אתה שואל?
השולחן ערוך? על הבית יוסף. באמת זה הבית יוסף אחרי זה השולחן ערוך, אבל אני אומר, כל הבית יוסף, פשוט ניסיתי עוד לעכל את זה עוד, אבל... כאילו אתה אומר, כל כך ברור
שמרד
בדיוק שלו, אבל
זה לא מנסים. לא, הוא לא דייק את ההלכה הזאת מהטור, הוא רק רצה שלא נתבלבל מהטור. הטור כתב, ירחץ בניקיון כפיו יברך על נטיית ידיים. אז יכולת לחשוב שכל ניקיון תברך על נטיית ידיים, אומר לך בן יוסף, לא, אף אגב, כל מיני דמנק מהני, בכל זאת, נטיית ידיים ברכים רק על מים. אתה שואל, מה המקור שלו לזה, שעל נטיית ידיים ברכים רק על מים? אוקיי? אתה שואל מה המקור?
כאילו, לא, גם איך שהוא כתב, שהרי, אני לא מברך כן, אלא שוחד יד המים, כאילו ברור, לא זה ברור, זה כמו במסמת
זה ברור לו, נכון.
לי זה לא ברור, מה...
יפה, אז... אוקיי, אז אתה אומר, יפה, אז לך זה לא כל כך ברור, אז לא תמיד נראה שיש מי שסובל כמוך גם. בסדר? אבל בכל מקרה, הפסק ששמענו...
אבל למדנו שנצילת ידיים זה כאילו לשטוף ידיים.
נכון, זה בא משהו נטלה ככה.
זה בא משהו שנטל זה בעצם זרחץ, נכון?
נכון. אז זה לא כזה רחוק להגיד שזה יתייחס לרחיצה במים. אוקיי? נכון. עכשיו...
זה מרחץ
ברחוק?
לא,
אבל אם זה
מורבב עם סבון,
אם זה...
אז נגיע, אל תדאגו, אנחנו נגיע לכל הדברים האלה. מה זה מורבב אם זה... כן. ובתן פעם אחת היה שבוע הפסקת מים, אז אמרנו שמתחילים להתקדח בכולה. אוקיי. זה... מה מברכים על זה אני לא יודע.
אולי
שהכל אני אהיה בזרום. בסדר. כמו הברכה של אחת הגוש כתיב, אתם גם מכירים. זה שהכל נהיה בזרום. בסדר, אז בכל מקום, מדברי הבית יוסף השולחן ערוך האלה, מה רואים? שברכת נטילת ידיים היא דווקא אם אני רוחץ ידיים שלי במים. אם אני בכל קונסטלציה אחרת, לא מברכים על נטילת ידיים, כי נטילת ידיים היא רק בשביל רחיצה במים, אוקיי? זה ה... ואם אני לא נוטל ידיים במים, אז אני מברך על נקיות ידיים. ככה יוצא, אוקיי, אם אני לא נוטל ידיים כמו שצריך, כמו שנטילת ידיים הרגילה, אז אני מברך על נקיות ידיים. בסדר גמור, אלא מה? מקשים כאן האחרונים, וזה לא מופיע אתכם בדף, אז אני אקרא אתכם בעל פה. שוב, נכון, אין סוף מקורות. סליחה?
תוכל לזה את השיעור, יהיה מה לזה את השיעור בנוסף לנף
מקורות. אז אתה רוצה להגיע לך לדעות, כן. זה בעיה, אז יש לכם דף מקורות, אני... תמיד לי, אני... יש לי מה לעשות עם הזמן. אוקיי. איפה אנחנו מצויים על קוף נונטט? רגע. כן. הלכות נטילת ידיים לסעודה, מופיע בחלק ב' של המשנה ברורה. סימן קוף נונטט באורח חיים, לא מופיע צריך לדעת. אומר השולחן ערוך, המטביל ידיו אינו מברך על טבילת ידיים, אלא על נטילת ידיים. אין לך נטלה, אוקיי? אתה בים, אין לך נטלה. אוקיי? בסדר? אז אומר השולחן ערוך, המטביל ידיו, אז אין לך ברירה, אין לך ברז וזה, הלכת לחוף שאין שם ברזים, אין שם מקלחות, אין שם דבר, אוקיי? יש שם רק מים, אז רק, בסדר, אין לך ברז. אז המטביל ידיו, אוקיי, תחשבו שפעם גם לא היה ברז המלא, אולי לא היה כלי רמין, המטביל ידיו אינו עברך על טבילת ידיים, אלא על נטילת ידיים. מה יוצא פה? שגם אם אני לא עושה כמו שאמרו לי לעשות, אני לא עושה נטילת ידיים עם נטלה, בכל זאת, מה כתוב פה בשולחן ערוך לברך? נטילת ידיים, אז זכור הסותר.
מה
אתה?
זה
תשמיים.
כן.
אז מה?
זה חיצה
שבאים. מה
אם
זה נטילה?
לא
דווקא
הכלי
של הנטילה.
אז זה נגיד מה שכתוב הראשונים.
יש פה מדרון אחד בתפות פה. יש קשה לשבות בזה שיש שני וריאבלס פה, זה לא רק וריאבל אחד של שונה.
נכון, אבל נטילה, נטילה כתבו כל הראשונים שזה בנשון נטלה, וזה שם שמשתמשים בכלי הזה נטילת ידיים. אז אם אתה מטביל, והראיה שהרי מה פה אומר, ויש אומרים שמברכים על טבילת ידיים או על שטיפת ידיים.
השאלה אם זה בגבוה או
בחפצה,
השאלה אם זה באדם,
השאלה אם זה במעלה אדומים או
באדם, אם זה הולך על החפץ עצמה, על המים, שזה כאילו החפץ פה, או שזה הולך על עצם הנטילה, אבל זה
האדם. עכשיו, אני מדבר לך שבראשונים כתוב שנשון נטילה הוא קשור לכלי, הוא לא קשור למים.
אז זהו, אבל זה הולך על האדם שעושה את הנטילה. ואז זה תלוי באדם, זאת אומרת, כשאדם מבצע נטילה, אדם לוקח כלי ועושה, כמו שאמרנו, על הדרשם של הכתוב של הנטילה, מה זה נטילה, זה הליטול.
נכון.
אם אדם הוא עושה את הנטילה, אם הוא...
אבל אם הוא גובר, אז הוא לא נותן.
לא, זה בעיה. אז כנראה...
אז זה לא טוב, אז זה לא נותן. כן. למה הייתה האחרונים לקשו פה...
מי שתובד כלים, אז הוא צריך לברך גם על נטילת ידיים, יצא לפי זה?
אין תקנה על ליטול כלים.
לא ליטול כלים, אתה תובל כלים, אתה עושה
תבילת כלים. כי המצווה היא לטבול את הכלי.
אבל באותו זמן...
כאן המצווה היא ליטול ידיים.
גם עשיתי זה גם תבילת ידיים. גם עשיתי, הרי תבלתי את הידיים בשביל לטול את הכלים.
אז אני...
לא הבנתי את השאלה.
אני גם מברך על תבילת
ידיים. למה? מה? לא, מה? לא הבנתי, מה?
האמת זה מה שאני משביר.
אין תקנה, בואו נזכר רגע, שנייה. לברכה לא תהיה סתם כל פעם שאני עושה איזה פעולה, כל פעם שאני לא, כל פעם שאני אתקלח, אני מברך, כן, על, לא יודע מה, או שאי כל פעם שאני אוכל צדיים, אני מברך, וגם אני עושה כל היום ככה, אני לא אברך על נטיית עדיים, ודאי שאני לא אברך.
אז רק אם אני
אוכל. רק שיש תקנה, זאת אומרת, רק יש, אם יש, אם חזל תקנו, אז חזל תקנו שצריך ליטול ידיים לסעודה, וחזל תקנו שצריך ליטול ידיים בבוקר. אז יכול יש פה ספירה בשולחן ערוך. למה יש פה ספירה? כי בסימן ד', הסימן שלנו, שעוסק בנטיית ידיים בבוקר, שכן הוא אמר שאם אני לא עושה את זה באופן הרגיל, אלא אני מתנקה באופן אחר מאשר נטיית ידיים, אני לא מברך ברכת נטיית ידיים, למרות שאני עושה את התקנה של נטיית ידיים באופן קצת פחות טוב, כן? אני מברך על נקיות ידיים, ככה דבר השולחן ערוך, בסימן ד' סעיף כ"ב, אוקיי? כך יוצא.
הוא בעצם אומר, אם אין מים, אז לא מברכים על נטיית ידיים.
אלא?
אלא נקיות כפיים.
נקיות ידיים, נכון, תברך על נקיות ידיים.
זה אם אין מים, וכל לא חוטה את זה, כאילו יש פה מים, רק שאין את
הנטלה. שוב, אני אומר, יש מים, אבל אני אסביר לכם שנטיית ידיים זה לא קשור למים, זה קשור לנטילה. אתה אומר כך, אז הייתי צריך להביא לכם את הראשונים בפנים. יש פה גמרא.
לא, אני זוכר שהראש הזכיר כאילו שעל שם הנטלה כאילו זה.
נכון, נכון.
אבל הוא אמר כאילו שהשם כאילו זה בא מה, לא יודע,
אתה רוצה לחלוק על הראש, אני... כאילו, מה שאני רוצה לסבור שדר להגיד, יש פה ספירה, יש פה מחלוקת ראשונים, אוקיי? וזה מחלוקת ראשונים ברורה, זה לא... יש פה ספירה בשולחן ערוך, אין מה לעשות. זה... כי יש מחלוקת מפורשת, שנייה, יש מחלוקת מפורשת בין הראשונים, אוקיי? לא הבאת לכם אותה פה. יש מחלוקת מפורשת בין הראשונים, מה קורה במצב כזה, אוקיי? המחלוקת מחבר זה מה, אוקיי? בסימן קוף נונטט, אוקיי? הרי מה שאומר שמברכים על שטיפת ידיים, על טבילת ידיים, והשולחן ערוך לא אמר את זה אפילו את זה, מה דרך על נטילת ידיים, אז מה הם נחלקו? בוא עזוב את הסימן שלה, מה הם נחלקו שם?
אבל בזיק שזה קשה של אוכל או תפילה?
אוכל.
זה של אוכל, פה זה בשולחן ערוך בסימן ד', מה זה בזיק של זה?
בקשה של תפילה, זה הבאת לכם את זה פה, נכון.
אז אולי פה תמון על זה, אם זה לתפילה או לאוכל.
למה שזה יהיה, בוא נמצא, יכול להיות, נו, אני אתן לכם משל שפעם הרב שלי אמר לי, אחד הרבים, השנה השנייה שלי בישיבה, הוא נתן דוגמה לשתי חביות שמתגלגלות ממדרון, אוקיי? אחת ירוקה ואחת אדומה, הירוקה הגיעה למטה לפני האדומה, בסדר? עכשיו, אני אשאל אותך, למה הירוקה הגיעה לפני האדומה? אז אתה תענה לי, כי, נו, כי זאת ירוקה וזאת אדומה. אז עברת ההבדל, אבל ההבדל לא מסביר, למה? זה לא מסביר את התופעה. אתה רואה שזה לתפילה, זה לתפילה וזה לסעודה, למה זה מסביר את ההבדל? כאילו, בסדר, אמרת החילוק, אבל למה זה מסביר את ה...
אוקיי, אני רואה שזה...
אני רואה שזה להמחיש את ה...
לא, אוקיי, לא, אני אומר שאני לא יודע מה החילוק, אבל אני אומר, יש פה איזושהי בסיס להבין שאולי יש איזה גם כן לחלק בין הסיטואציה, זאת אומרת, ברור שהוא לא סתם היה מסותר את עצמו, כאילו חלק זה די סתירה ברורה בין הדברים.
אוקיי.
אז לכן הייתי אומר, אז צריך לחשוב, אבל...
יכול להיות, אוקיי, בכל מקרה, בכל מקרה לענייננו, מה שקורה פה, רק רציתי לבוא אתכם פה על הזכור על השתירה בשולחן ערוך, אני אגיד לכם את האמת, שתירה בשולחן ערוך זה לא דבר שמטריד, זה לא דבר שמטריד, ואני אגיד לכם למה.
יש הרבה.
לא יודע שיש הרבה, זה שיש הרבה זה לא פותר את הבעיה, זה רק הופך אותה ליותר חמורה. אבל למה שתירה, כאילו בוא נגיד שתירה לפחות בין שתי מקומות כאלה, בשתי מקומות שונים בשולחן ערוך זה לא דבר שלפחות, אני אומר פה כולם, אנחנו נוהגים על פי פסקי הרמ"א, ולא בגלל שזה לא מצליח אותנו, אלא זה שאני חושב שאנחנו מרגיעים כפסקי הרמ"א זה משהו יותר מהותי. יש מחלוקת גדולה מאוד בין המסורת האשכנזית למסורת הספרדית, איך לפסוק, לגבי שיטת פסיקה. עכשיו, השולחן ערוך, אם בודקים אותו ממש לפרוטרוט, הוא מה שנקרא בלשון הלועזית ספר אקלקטי. זאת אומרת, מה זה? אוקיי, נסביר לאלה שלא מבינים למדעי הרוח. זה אומר שזה כמעט כמו בעברית, זאת אומרת, זה ספר שהוא מלקט, זה כמעט אותו דבר. זאת אומרת, אם בהלכות נטיית ידיים, מי שהתבטא בנושא זה הראש, והוא היחיד שכתב על העניין הזה, אז הוא יפסוק לך את שיטת הראש. בנושא נטיית ידיים, בסעודה, יש שם שיטת רשב"א, אז הוא יביא לך רשב"א. פה יש רמב"ם, מביא רמב"ם. פה, זאת אומרת, הוא מביא ממקורות שונים. רוב השולחן ערוך זה ציטוט של מקורות אחרים, זה לא ספר עצמאי. אוקיי?
לא כמו הרמב"ם.
כן, וככה נכון, הרמב"ם כתב מערכת כוללת, נכון, והוא לא ליקט במקומות אחרים, אלא הוא עשה, לקח את כל דברי חז"ל ועשה מהם משהו חדש לגמרי. מישהו קם לזה עוקר הרים, תוכנם זה בזה, והוציא יד החזקה. אוקיי? אז עכשיו השולחן, לכן השולחן ערוך, וככה לומד את השולחן ערוך הגאון מווילנה. ורב חיים מוולוז'ין, שהיה גדול תלמידה של הגאון מווילנה, בהקדמה של השולחן ערוך, כותב שאנחנו צריכים לדעת שיסוד הפסיקה שלנו הוא לא השולחן ערוך. השולחן ערוך הוא איזשהו ספר שעוזר לנו לסדר את ההלכות. אוקיי? והפסיקה שלנו לפי הגמרא ולפי הראשונים. וככה שיטת הפסיקה שלנו. ולכן אם תבדקו את ביאור הגר"א, ככה למד הגר"א, הוא קיבל מרבו הגאון מווילנה. ואם תבדקו את ביאור הגר"א לשולחן ערוך, הוא מאוד תמציתי וקשה ללמידה. אבל הוא מה שלקח על עצמו תפקיד לכתוב מקורות לשולחן ערוך. וכשהוא כותב מקורות לשולחן ערוך, אתם תשימו לב ש-95% מהפעמים, אני לא עשיתי מחקר, אבל פחות או יותר מהניסיון הקטן שלי, זה מה שיעשה, הוא מפנה לגמרא, רש"י ותוספות. לא מפנה לא לרמב"ם, לא לריף, לא לראש, לא למקורות של בית יוסף. הרי השולחן ערוך כתב בבית יוסף שהוא לוקח מראש, ריף, רמב"ם, מפוסקים. אז למה הגאון מווילנה כל פעם מפנה לרש"י ותוספות וגמרא? אם תשאלו אותי, אני חושב שהסיבה היא, כי הגאון מווילנה באמת חשב שהמקור של ההלכה כל ההצדקה הקיומית לדברי השולחן ערוך, אם אני יכול למצוא איזה מקור בגמרא. אם המקור שלי הוא רמב״ם, זה לא מקור. המקור שלו בגמרא, ורש"י ותוספות הם פרשני הגמרא. אז לא שאני מוצא בגמרא, זה ברש"י ותוספות שהסבירו לי מה הגמרא מתכוונת לומר. כן? או שאמרו שחייב להיות שפשט בגמרא או ככה. אז זה, וזה נקודה עקרונית. לכן כשאני מגיע לשולחן ערוך לספירה כזאת, אז הגאון מווילנה בא לפה. הוא אומר, הנה, פה, בהלכות תיאת ידיים, השולחן ערוך פסק כמו הדעות, אוקיי? כמו הדעות, כמו שיטת הראש והשיטות מהמורדכי, זאת אומרת, דיינו השיטה שחלקה על השולחן ערוך בסימן קוף נותן יכול לתת ידיים לצעודה. זאת אומרת, השולחן ערוך סימן דעת לקח את השיטה שאם אני לא נותן ידיים בצורה רגילה, אני לא מברך על נטיית ידיים, אלא מברך רק על נקיות ידיים, או על טבילת ידיים, או על שטיפת ידיים, או על מה שאני עושה, אוקיי? וככה השולחן ערוך נקט בסימן ד', ואילו בסימן קנ"ט הוא פסק כמו השיטה שאומרת שתמיד מברכים על נטילת ידיים. אוקיי? מה למעשה? מה קורה למעשה? אחרי כל הדבר הזה, עוזר רק מה קורה למעשה. מה בעצם, אם ננסה להבין מה יסוד המחלוקת פה, וככה קצת יותר לעומק אני חושב מה המחלוקת, אז אולי אפשר לנסות למצוא חילוק בין תפילה לזה, לא בדקתי, אולי יש אחרונים שאומרים את זה. יסוד המחלוקת לפחות בין הראשונים, האם אני מברך על נטילת ידיים, או על טבילת ידיים, או נקיות ידיים, או ברכות אחרות, הוא בעצם היחס בין הברכה לפעולה שאני עושה. זאת אומרת, ואפשר לשאול את זה בהרבה מקומות, כשחזל הרי תקנו נטילת ידיים, הם תקנו נטילת ידיים. עכשיו בפועל, במקרים האלה, אני לא עושה בדיוק נטילת ידיים. אז הלכתית אני ממלא את תקנת נטילת ידיים, אבל בפועל הפעולה שאני עושה היא, אני כן תקנת נטילת ידיים על ידי זה שאני שוטף את הידיים שלי, על ידי זה שאני תובר אותם, על ידי שאני מנקה אותם בלב ברירה. אז על מה אני אברך? האם על עיקר התקנה? האם בסוף אני ממלא פונקציה של נטילת ידיים? זה מה שחזל תקנו, ואז תמיד אני אברך נטילת ידיים? זה בעצם, זאת התפיסה של השולחן ערוך בסימן קנ"ט, שתמיד מברכים על נטילת ידיים, כי גם כשאני מנקה אותם, איזה מצווה אני מקיים, איזה מצווה דרבנן, על מה אני מיישר כדשן המצווה וציוונו, מה ציוו אותנו עקרונית? נטילת ידיים, רק שכרגע אני מים, אני עושה משהו אחר, אבל ציוונו על נטילת ידיים. או שאני אומר, לא. הברכה צריכה להיות להתייחס לפעולה הספציפית שאני עושה. כרגע מה אני עושה? אז נכון שתקנו לי נטילת ידיים, אבל כרגע ספציפית אני מנקה אותם. אז תבוא איך הנקיות ידיים. זה בעצם, אני חושב, המחלוקת בין השיטות. למה יישא? אני אדע לכם פה את המשנה ברורה בסימן ד' סעיף קטן נון ח' אומר המשנה ברורה יש אומרים וגם בזה מברכים על נטילת ידיים מי זה יש אומרים הזה? יש אומרים אוקיי מי זה יש אומרים? זה השולחן ערוך בסימן קוף נון ת' זאת אומרת הגאון מבין לה שאומרים היי השולחן ערוך הרי פסק שמה שתמיד מברכים על נטילת ידיים גם אם אני לא בדיוק נוטל ידיים בפועל אבל מכל מקום אומר המשנה ברורה כל האחרונים לא זזו מפסק השולחן ערוך וכיוון שהשולחן ערוך כאן כתב לעשות כשיטת הראש שמברכים על נקיות ידיים כך למעשה בסדר? אז אם יצא לכם באיזושהי קונטרציה לא לזול ידיים בצורה רגילה אם יצא ידיים באופן אחר בבוקר כי גם שאין מים זה לא דבר כל כך שכיח בימינו אבל אם זה יוצא אז בכל מקרה אז מברכים על נקיות ידיים כך לפי המשנה ברורה למעשה
גם אם נגיד אם אין לך נפלן נגיד יש לך נגיד יש לך מים, אין לך נפלן.
או, שאלה טובה. לכאורה, לפי מה שאתה אומר, זה גם יהיה נכון.
זה להגיד לנקיות ידיים, ולא...
נכון, לכאורה נכון. רק שנייה, אני לא זוכר, יש פה שנייה אחת. אנחנו ניגע עוד מעט בנקודה הזאת. אני אנסה לראות איפה השאיף הזה.
שולחן ערוך
סייבן. יכול להיות.
זה במקורות מדע.
כן. נכון, אנחנו עוד מעט נדבר בדיוק על זה, מה קורה עם מים, מה מברכים שם, בסדר? אבל הברכה כאן תהיה כנראה נטילת ידיים, למרות מה שאמרנו עכשיו, אבל בסדר, הערה טובה.
רציתי לשאול, כבר נכנסת לפסיקה, איך פוסקים, איך המשנה בואה באופן עקרוני, איך הוא מכריע כשיש מחלוקת, זאת אומרת, אמרת את הסברת את הסברה, זה סברה כאן, סברה כאן, השאלה איך...
אני לא תמיד יודע, האמת היא שאין לי תשובה ברורה על העניין הזה, אין לי תשובה ברורה על העניין הזה, כי לפעמים המשנה ברורה, בוא ניקחה, שהגאון מבינה, כן? ובעקבותיו, זאת אומרת, הרבה שנים אחריו, אבל בערך לפני 150 שנה, אחרי האדם, שהזכרנו אותו כבר בעבר, הם היו הפסקים הכי חזקים, מבחינת האחרונים, שהמשנה ברורה מביא אותם, אוקיי? זאת אומרת, מבחינת הכרעה. אבל הרבה פעמים, אם הגאון מווילנה הוא יחיד מול כל השאר, וזה גם נגד שולחן ערוך, כמו פה, זאת אומרת, שולחן ערוך פסק, אם נגיד יש שתי דעות, יש מחלוק תכף לחלוק, אז הרבה פעמים נראה שהוא יכתוב שהגאון מווילנה כתב ויחריע על פיו, או חיי אדם כתב ולא לזוז מפסק חיי אדם, כמו שראינו פעם שעברה לגבי זמן הברכה, לא לזוז מחיי אדם שלברך לפני התפילה על נטיית ידיים. זה היה, אבל אין לי בזה משנה ברורה. איך הוא תמיד מכריע, אבל בואו נכך שחיי אדם והגאון מבינה בדרך כלל תופסים מקום נכבד, כאן זה נראה שהוא פשוט פחד לזוז מפסק השולחן ערוך. זאת אומרת, כיוון שרוב רובם של האחרונים, חוץ מהגאון מבינה, כל האחרונים פסקו כמו השולחן ערוך, אז אני לא חלק עליו.
אבל בעיקרון יכול להיות מצב בפסיקה אשכנזית בעצם, כן. שלפעמים אתה עושה משהו שהוא עקרוני, הולך בכיוון הזה, במקום אחד אתה עושה משהו עקרוני בסברה בדיוק הפוכה, אבל שהיא לא בדיוק תואמת את ה... אין לך אחידות כמו שאתה הולך בפסיקה הספרדית, ששם נניח מי שהולך כמו הרמב״ם או כמו בית יוסף, כאילו, לא יודע, אני יודע את זה ברמב״ם, שאז בעצם מנסים את איזושהי תמונה כוללת, שאומר, הנה זה, יש פה איזה עקרונות, אולי לא אתם מבינים אותם, אז עקרון לפחות הוא... שולמת הסוגיה כאן,
הסוגיה כאן,
ו...
טוב, אנחנו נשאים פה קצת לפילוסופיה של הפסיקת הלכה. נאמר כשני מילים על העניין הזה. אני דווקא חושב שמבחינת אחידות, דווקא הפסיקה האשכנזית יותר אחידה. אני אגיד לך למה. כי כשאתה הולך עם שולחן ערוך, כפי שאמרתי, יש לך סתירות בשולחן ערוך, אז נכון שאתה אחיד עם זה שאתה הולך תמיד עם מרן. אוקיי? אם אתה הולך נגיד כמו הרב עובדיה, אפילו לא כל הספרדים, נגיד המרוקאים פוסקים כמו האשכנזים, כמו פסקי הרמ"א, הרב אליהו גם כן. והרבה מאוד ספרדים פוסקים על פי קבלה, כמו בן איש חי, וכן, גם פוסקים על פי קבלה, וזה, הרב עובדיה נגיד מחזיק מרן. בואו ניקח נגיד את התפיסה של הרב עובדיה כמודל. הרב עובדיה הולך נגיד עם מרן השולחן ערוך לאורך כל הדרך, אבל חוץ וחצי שהראיתי לכם עכשיו, זה לא אחיד, זה גם לא אחיד. אתה נאלץ, אתם תראו בהרבה מקומות שהרב עובדיה מתפתל כדי לא לזוז מפסק מרן, זה כל כך מתסבך בגלל זה, בגלל שיש סתירות בשולחן ערוך. כן, או שזה נגד המנהג, וזה לפעמים מחליט לך מצבים כמעט בלתי אפשריים. הפסיקה האשכנזית כיתרון הולכת לפי הסוגיות, אוקיי, לפי דעות הראשונים ולפי מסורת הפסיקה, וזה נכון, הפסיקה האשכנזית תמיד אמרה הלכה כבטראי, זה תמיד תמיד הלכה כאלה שהיו אחרונים יותר, לא הולכים על איזה פוסק שהיה לפני 400 שנה ואומרים זה מה שיש ו וזהו, כן? אף פעם זה תמיד דינמי, זה תמיד מתפתח, ואתה יכול לראות על מויש פיינשטיין, אתה לא תראה, כמעט שולחן ערוך אתה לא תראה שם. מויש פיינשטיין שואלים את השאלה, הוא מביא לך גמרא, רש"י, ופוסק להלכה. לא יאומן. אז מה מויש פיינשטיין, הוא גם יש לו קצת חריג בעניין הזה, אבל זה דוגמה לכוח הפסיקה הזה, וגם הגאון מווילנה היה כזה.
אבל אם כבר נכנסת לזה, אז נניח, איך הוא בשולחן פוסק?
לא יודע. אני לא יודע, לא מסוג לבי לאור שולחן. הוא פוסק שפחות התקבל למעשה. המשנה ברורה הוא, אין מה לומר, הוא פוסק שוודאי שהתקבל בזמננו. עד המשנה ברורה בעצם חיי האדם היה אמר על ישמעת, היה בעצם הפוסק שפרם על פועל פי וקיצור שולחן ערוך וגם צפריד. כשהמשנה ברורה נכנס זה בעצם הפוסק המרכזי שממנו לזוז זה מסובך. אז קורה שזזים ממנו פה ושם, אבל בגדול על השנה בורה פוסק שנכנס, ערוך השולחן, יש אולי קהילות מסוימות, שנה כבר פי ערוך השולחן. סליחה? כן, אבל אני רואה, יצאת היום, השנה בורה הוא זה שהתקבל, אפשר לקבול לזה, אפשר, אין מה לעשות, ככה היסטוריה גלגלה.
אני מכיר את זה שבמעט זה בין ערוך השולחן למשנה בורה. שאומרים, יש מה לי פעם, הרחב יצחיים, הוא היה ראש ישיבה, אז הפסיקה שלו בדרוך השולחן, הוא היה ראש הקהילה, אז הפסיקות שלו יותר... הקהילה.
ערוך השולחן היה סויכר. ערוך השולחן היה סויכר, והמשנה ברורה היה זבן. היה לו חנות מקול. הוא פרנס מחנות. לא, אני לא יודע.
הדיין.
כן. טוב. בכל מקרה, בואו עניינים. אז הצעה שלנו, ראינו סתירה לכאורה בשולחן ערוך, אוקיי, לגבי מה קורה כשאני לא יכול לברך, אני עושה פעולה שהיא לא נתיית ידיים, אני מברך נתיית ידיים, או שאני משנה את נוסח הברכה. אמרנו שזה לכאורה בלונדש, כמו שאומרים, בהבנה עמוקה יותר. המחלוקת היא האם אני מברך לפי התקנה המקורית או לפי המעשה שאני עושה בפועל. ראינו שהמשנה ברורה אמר למעשה שאנחנו מברכים על נקיות ידיים במצב שבו אנחנו לא מנקים את עצמנו במים. אוקיי? זה מה שקורה כאן. מה קורה בכל מקום צעדות אחרות שאנחנו לא עושים את נטיית ידיים בצורה האידיאלית. אוקיי? אז הנקודה הבאה, וכאן אנחנו מגיעים עד לסעיף ז' שמה יזכיר מקודם. אומר שולחן ערוך. טוב להקפיד בנטילת ידיים שחרית בכל הדברים המעכבים בנטילת ידיים לסעודה. אוקיי? כאן שוב, קישור נוסף לנטילת ידיים לסעודה. צריך לפעמים לזכור, המודל הבסיסי לנטילת ידיים הוא נטילת ידיים לפני אוכל. כן? ומשם אנחנו שואבים את ההלכות של נטילת ידיים בבוקר. עכשיו הדיון הוא מה דומה ומה לא דומה. אז טוב להקפיד בנטילת ידיים שחרית בכל הדברים המעכבים בנטילת ידיים לסעודה. אוקיי? אז שימו לב לשם לשולחן ערוך. טוב להקפיד. Okay? טוב להקפיד זה לא מה שחייבים. Okay? טוב להקפיד זה עדיף לעשות ככה. הגע, אומר הרמ"א, מי הוא? אינו מעכב לא כלי ולא כוח גברה, ושאר דברים הפוסלים מנטיית ידיים לסעודה. זאת אומרת, בדיעבד, אוקיי, אם אין לי כלי, או אם עשיתי לא ככה, זאת אומרת, עשיתי בלי כלי, טבלתי את הידיים שלי, או שלא היה כוח גברה, זאת אומרת, המים נשפחו מכלי, אבל בלי שאני אפיל כוח. לדוגמה, אם אני פותח ברז, אז זה יוצא מאיזשהו כלי מסוים או משהו כזה, אבל זה לא כוח גברה, אני לא מפעיל את, זאת אומרת, אני לא שופך עם הכוח שלי את המים על הידיים שלי. כן? ושאר דברים הפוסלים נטיית ידיים לסעודה. מה זה אינו מעכב? מה המשמעות של אינו מעכב? המשמעות של אינו מעכב היא קשורה לברכה. כן? זה הנקודה כאן. בסדר? אז שם רואה באמת אומר למקום, מדגדק לנו את העניין הזה. מה זה אינו מעכב? אומר שם רואה סעיף קטן תזיין, מובע אצלכם. רצונו לומר, דיעבד לעניין הברכה. אוקיי? יוכל לברך על נטיית ידיים כאן תשובה לשאלה של מאיה. אוקיי, שמברכים כאן על נטילת ידיים. אז שאלה באמת טובה. אז אני באמת, אני לא יודע, זה באמת שאלה מעניינת. צריך אולי לבדוק את זה, כי הוא מתייחס כאן לכמה דברים. לא קליק, לא כוח גברה ולא דברים אחרים. אז מה הוא מתכוון? שגם אני מטובל את הידיים שלי, אני מברך על נטילת ידיים? לא ברור. זה לא ברור. שאלה טובה באמת. לכאורה מי שנוהג כמו פסק הרמה בנטילת ידיים סעודה, לכאורה פה צריך לברך על טבילת ידיים. מי שיתבול ידיים בבוקר, לכאורה צריך לברך על טבילת ידיים. כך לכאורה. אוקיי? לפי מה שלמדנו. הוא אומר, הוא לא כותב פה דברים ברורים, אבל כך יצא לפעורה לפי מה שלמדנו. אוקיי? הלאה. נקודה נוספת. הבית יוסף. הבית יוסף כותב, לא מעט על מדף, אבל זה בעצם המקור של ההלכה, שהסעיף הקודם בשולחן ערוך, של סעיף ו', המקור הוא במערב רוטנבורג, שהרי כשמתחילים להם לאכילה צריך שיהיה לפחות רביעית מים על כל יד. זה חשוב להקפיד, אם הולכים למקום ויש כזה איזה כוס חד-פעמית קטנה, okay, אז לפחות שיהיה לפחות רביעית, ביטוי עדיין לפחות רביעית. יש דיון אם צריך רביעית על כל יד או רביעית ביחד, אבל אנחנו נקרא שיהיה לפחות כמות של רביעית, לא כמות קטנה מאוד לנטילת עדיין, זאת אומרת נגיד רבע כוס או שליש כוס לפחות, חצי שלושה רבעי כוס חד-פעמית, בסדר? לנטילת עדיין. עכשיו, עקרונית, בנטילת עדיין בבוקר אמרו הראשונים שלא חייבים רביעית בשנת עדיין בבוקר. שוב, למה? כי העיקרון של נטילת עדיין בבוקר היא מה? היא נקיות, אז הם אלה, כמה שמספיק לך לנקות, זה מספיק. וזה לא איזה דינים מיוחדים של נטילת עדיין לסעודה שיש להם עיקרון אחר לגמרי. אוקיי? אז מילה אומר שכן ערוך, סיבב, אין צריך רביעית לנטילת עדיין לתפילה. ושוב, מילה לא משתם ברמה, מה זאת אומרת לא צריך רביעית? מה נפקמינה שלא צריך רביעית? שוב אומר, מזכיר לא משתם ברורה, רצונו לומר, דיעבד, אין מעכב הברכה. שוב, ליטול ידיים זה לא בעיה, הרי להגיד לך ליטול ידיים עוד פעם, מעכב, לא מעכב, זה לא משמעותי, כי תמיד אפשר ליטול עוד פעם. השאלה העקרונית, האם אפשר לברך על מה שעשיתי. כן? ושוב, אז אני שם מביא לנו שהנקודה ששכן ערוך פה היא לעניין הברכה. רצונו לומר שלא מעכב, לעניין אין מעכב הברכה, הוא מברך על נטילת ידיים. אבל לכתחילה, כפי שאמרנו, לכתחילה, ודאי שעדיף שיהיו את כל הדברים שיש בנטילת ידיים. סעודה, טוב, להקפיד שלו גם כן רביעית, כמו שכתב בסעיף שאחר זה, כן, דקאי גם על שיהיה לו רביעית. אוקיי. יפי. כמו שכתבו אחר. אז, מה קורה אם יש לי מים ומי יסכים לקנות את המי סבון? מי סבון מי יסכים? אוקיי, מי השם? אוקיי. מה קורה אם יש לי מים שהם פסולים לנטיית ידיים לסעודה? אז אני לא בטוח שמי סבון פסולים לנטיית ידיים לסעודה, כי סך הכל הם מנקים והם הם לא מסריחים. אבל יש כל מיני כללים של מים שהם לא קשרים לנטיית ידיים לסעודה, מים אחורים או מסריחים או כל מיני דברים מסוג הזה. אוקיי? אז כאן זה נקודה מאוד מעניינת. בית יוסף, שוב, לא אגיד לכם את המקום הראשונים כאן, אבל בית יוסף מביא מדברי הראה. הראה, רב אהרון הלוי, היה, יש אומרים שהיה מחבר ספר החינוך, לא ברור שלא, אבל הוא היה רבו של הריטב"א. בית מדרשו של הרמב"ן, וכן היה תמיד של הרמב"ן, ורבו של הריטב"א. בכל מקרה, אז הראה סובר שאפשר ליטול ידיים בין מים שלא מתאים לנטיית ידיים לסעודה, אבל הוא אומר שלא מברכים עליהם. לא מברכים עליהם. עכשיו, זה נקודה מעניינת.
מה? אז מה הטעם?
לא, יש דברים, כאילו, הוא מסתפק. הוא אומר, תשמע, אם אין לך, יש מים נקיים, אז אני מסתפק אם אפשר, אם זה מועיל לנטיית ידיים לבוקר או לא. אז נכון, גם סיטול איתה. אבל לעניין ברכה, אל תברך, שמה זה ספק ברכה לבטלה. ככה הוא אומר, והשולחן ערוך מביא את הפסק שלו למעשה. מה אומר השולחן ערוך? בסעיף א', והבאתי לכם אותו כאן, מים הפסולים לנטילת ידיים לסעודה, כפי שמפורט בסימן קוף סמך, כן, ושוב, בנטילת ידיים לסעודה, כשרים לנטילת ידיים לתפילה, מי הוא, זאת אומרת, אמנם, יש מי שאומר, ולא מברך עליו. עכשיו, שוב, כלל בלימוד שולחן ערוך. כשהשולחן ערוך אומר, יש מי שאומר, זה לא בהכרח שיש חולקים על זה. זה לא אומר שבכך שיש חולקים. אלא מה? צריך לזכור, יש לנו שלושה עמודי הוראה של הבעל השולחן ערוך. רמב״ם, ראש וריף, אוקיי? יש לנו שלושה עמודי הוראה שבדרך כלל מוקט על פיהם, הם המקורות המרכזיים של שולחן ערוך, זה רמב״ם, ראש וריף. ואם הם יגידו משהו, השולחן ערוך יפסוק את זה, כמו שהוא כותב את כל הלכות שלו, בלי יש מי שאומר, בלי יש אומרים, בלי כל מיני הקדמות מסוג זה. אלא מה? לפעמים קורה שהרמב״ם הריף והראש לא אמרו כלום. לא התייחסו לנושא, לא אמרו שום דבר. יש איזה ראשון אחד, לא מיינסטרים, יש ראה, יש איזה ריטווה, יש איזה מוקי יוסף, כל מיני ראשונים שהם לא המיינסטרים של הראשונים, לא הריף ראש רמב״ם, הדרך המלך שבדרך כלל בית יוסף הולך איתה. אז אמנם הם אומרים משהו, מצד אחד, מצד שני, אף אחד לא חלק עליהם. אז השולחן ערוך מביא את זה בשם יש מי שאומר. אבל זה לא מה שיש חולקים, אין חולק. רק כיוון שלא מצאתי קבוצה גדולה של ראשונים שאומרת את זה, אז אני אומר לכם שיש מי שאומר את זה, אבל בדרך כלל זה אומר שזה גם הלכה למעשה. אוקיי? עכשיו, השולחן ערוך אומר, יש מי שאומר שלא מברכים. עכשיו, בואו נעשה חשבון רגע. מקודם אמרנו שמי שמנקה את הידיים שלו אפילו מפר או צורות, מברך מה? על נקיות ידיים. ככה שיש שולחן ערוך. אומר השולחן ערוך אם אתה רוחץ ידיים עם מים לא כל כך נקיים, אתה לא מברך בכלל? למה?
לא מנקה
אותך. אבל ההלכה הזאת נכונה גם לגבי מים שמחורים, נגיד, לא משנה, זה מנקה פחות מחול. אוקיי, ספר מעניין, אוקיי, לא ראיתי מישהו שאומר אותה. בכל מקרה, המשנה ברורה שם לב לבעיה הזאת, ואני אומר, ושימו לב, אני, הרבה פעמים, יש איזושהי נטייה הרבה פעמים לציבור ככה לבקר את המשנה ברורה, הוא ככה, פעם שם ברורה מחמיר, אבל שם ברורה זה, כל מיני דברים, אבל ששמים לב שלומדים עיון בעיון, ואנחנו עכשיו באמת לומדים בעיון היום, כשלומדים בעיון משנה ברורה, רואים שהוא שם לב לכל מילה בשולחן ערוך, הוא שם לב לכל ניואנס. וזה דבר גדול מאוד, זה דבר גדול מאוד, ולומדים להעריך את, את הצורה שבה הוא פירש, זה באמת מדהים, ואין, אני חושב לנו כל דבר, שימו לב, מיד, מה אמר השולחן ערוך? יש אומרים שלא מברכים, אומר רב משנה ברורה, רגע, 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 זה לא מברך רצה לומר מה? הבאתי לכם? לא הבאתי לכם, חבל, הייתי צריך להביא לכם, סליחה, תאר, אני כאן מתקדים, אתה לא מבין מה אני מדבר, כן. אומר המשנה ברורה כאן בסעיף קטן ו', בסעיף קטן שלפני מה שהבאתי לכם, יש לנו, זה לא מברך, רצונו לומר על נטילת ידיים, רק על נקיות ידיים. הוא עשה ככה בשולחן ערוך, כן? אל תברך על נטילת ידיים, תברך על נקיות ידיים, כי לא יכול להיות שזה יותר גרוע מ... הוא חושבן ישר עם כל מה שהוא למד, הוא סעיף כבד, ששם ראינו שאם אתה מנקה נצור, אתה מברך על נקיות ידיים. אמנם, כותב המשנה ברורה למעשה, אומר המשנה ברורה, והאחרונים הכריעו ויוכל לברך על נטילת ידיים. עכשיו זה לכאורה סותר, זה ממש סותר.
על נטילת ידיים.
כן.
כלומר שזה
היינו
הך.
מה?
שזה כמו מים רגילים, כאילו שמתקידים
נכון.
על מים אוכל.
נכון, אז זה אומר, מה שזה אומר כנראה, עכשיו אני אומר שוב, כאן הגאון מבין לה גם חלק, אוקיי? זאת אומרת, הגאון מבין לה סובר שבכל המקום מברכים על נטילת ידיים, ואלה שחלקו, אוקיי? אלה שחלקו פה ואמרו לברך על נקיות ידיים, אלה שאמרו גם בסוף הסימן לברך על נקיות ידיים. זאת אומרת, אין שיטה כזאת, הרי מה משנה ברורה פשוט? כלומר, אם אתה נותן לי מים אחורים, תברך על נטילת ידיים, אם אתה מנקה עם עפר, תברך על נקיות ידיים. בסדר? עכשיו, לכאורה אין שיטה כזאת. כי מי שאומר שאתה לא נותן ידיים כמו שנקראת ידיים לסעודה, אז אתה אומר את המילה על נקיות ידיים, או שאתה אומר שתמיד מברכים על נטילת ידיים, אבל מה זה... הדבר הזה. אז אין לי הסבר, יש לי קושיה למשנה ברורה, למה הוא הכריע פעם ככה ופעם ככה. יכול להיות שהסברה שלו קרובה למה שאתם אמרתם מקודם, שכאן באמת הבן אדם נוטל ידיים, אמנם עם מים שאולי לא קשרים לנטיית ידיים מסודה, אבל הוא נוטל ידיים בסופו של דבר. אז אולי כאן הוא הכריע לזה אחר נטילת ידיים, אבל שם בסופו של דבר אני לא נוטל, אז שם אולי אני נקיל ידיים, בסדר? עד כאן העניין הזה, שנקיל ידיים, נטיית ידיים, התפלפלנו קצת הרבה דברים שאולי לא כל כך למעשה, אבל ניסיתי, היה לי חשוב להביא את הדבר הזה, קודם כל שנראה כמה יסודות בפסיקת הלכה, צורת פסיקה של שולחן ערוך, מה קורה בסתירות בשולחן ערוך, מה קורה, יש מי שאומר, גם המתודולוגיה הזאת, וגם הנקודה הזאת שעשים לב שלפעמים, האם אנחנו מברכים על הפעולה שאנחנו עושים, או מברכים על התקנה, מה שחזל תקנו לנו, גם אם אנחנו עושים בפועל משהו קצת אחר, אוקיי? בואו נעבור להלכות נוספות.
יש איזה, אתה יכול לחשוב, עוד זמן, שאנחנו
מברכים
על משהו
ש... כשאנחנו
מברכים
בכלל
ולוקחים
מהפכה,
מה
שאמרנו
עכשיו?
כשאנחנו מברכים בכלל ולוקחים מהפכה, אנחנו מברכים על נטילת ידיים, אבל בעצם אנחנו
לא
נוטלים
ידיים?
יש...
משהו כזה...
כאילו
על התקנה,
למרות
שאנחנו לא...
עושים את זה.
אני פעם חשבתי את זה, יכולת
נטילת לולב.
כן.
כי זה הבעיה שלו...
אנחנו, בסופו של דבר, הנטיית לולב, כאן אולי זו דוגמה של... טוב, אני אומרת היא... טוב, זה שם זה מורכב, אולי פעם אחרי נדבר על זה, זה מורכב שאני חושבת, מה בדיוק המצווה שם, אני ענוע, הנטילה, אם זה רק לולב, כל ארבעת המינים, יש שם... זה בלגן שלנו, ברכה זו, ברכה זו. יש דוגמאות כאלה, אני כרגע לא מצליח, הייתי אולי צריך לשאול עליהם, אבל לא חושבתי לפני שהגעתי פה, אבל כאן זה דיון לפחות עקרוני, מבחינה הזאת של מה היחס בין הברכות לפעולות שאני עושה. אפשר
לקשר את זה לברכת המגן הנשים, שחתמת
לספרנו,
ושזה לא שייך.
אבל זה אומרים בוודאי, מי שלא הזכיר ברית ותורה במגן הרצון לצד החובה. אי אפשר להגיד לי להגיד חתמת לספרנו.
לא, כשאומרים חתמת לספרנו בין נשים, הרי לא חתמת לספרנו, האם זה אותו דבר כמו כאן, שכאילו... אומרים משהו למרות שזה בעצם לא ממש...
כן, זה מה שנקרא בעצם, בוא נקרא, מי שיגיד... מי שיגיד בעצם שתמיד אנחנו מברכים בסוף קבוע, זה בעצם הסברה של לא פלוג רבנן. אנחנו נגיד הסברה הזאת אותם מהמשך, של לא פלוג רבנן. מה זה לא פלוג רבנן? חכמים לא חילקו, אם תקנו תקנה אחת, אנחנו לא כל פעם עושים משהו, כן, זה נוסח אחד. אפילו יותר מזה, בברכת המזון, אם שכחנו, אם אנחנו לא זוכים, אם ברכנו בברכת המזון או לא, אז צריך לחזור ולברך. עכשיו ההלכה היא שחוזרים לברך, אפילו את הברכה הרביעית, שהיא מדרבנן, לכאורה. ובדרך כלל, אם נספק דרבנן, לא מכניסים. בכל זאת, אנחנו מברכים את כל הברכות. למה? היא לא פלוג רבנן, זו יחידה אחת, אז אומרים את הכל. יש עוד כמה מקומות כאלה. טוב. אוקיי. בואו נמשיך הלאה. לגבי רוח רעה, נקודות שקשורות לצורת הנפילה שקשורים לרוח רעה. כפי שכולם יודעים, אומר השולחן ערוך בסעיף ב' ידקדק להראות עליהם מים ג' פעמים. אוקיי? להביא רוח רעה ששורה עליהם. אוקיי? רוח רעה, אוקיי? צריך שלוש פעמים, אוקיי? שלוש פעמים נטיית ידיים. אז אומר המשנה ברורה, כי חוץ, סעיף קטן ח' מקור האחרון בעמוד הראשון, אוקיי? כי חוץ, מהטעמים המזכרים בסעיף קטן א', שצריך ליטול ידיו לתפילה, צריך ליטול ידיו גם משום רוח רעה שורה על הידיים. אוקיי? אבל שימו לב לדבר המשנה ברורה בהמשך. אחריך, במקום שהנטילה היא משום רוח רעה בלבד, לא היו מתקנים על זה ברכה. לכן אנחנו צריכים גם טעמים מנה, וזה נקודה מאוד חשובה של המשנה ברורה. היא לא כל כך, לא ברור לי שערימה סבר ככה, אבל ככה ודאי שהמשנה ברורה עוסק למעשה. שאמרנו, העיקרון של הברכת נטיית ידיים הוא העיקרון של התפילה. הרוח רעה, כפי שכולם אוהבים לדבר על הרוח הרעה הזה, זה דבר נוסף, אבל הוא לא זה שמחייב את הברכה. ולכן ברור תמיד, כפי שהזכרנו בתחילת השיעור בסוף שיעור שעבר, שהנטילה הראשונה שלי בבוקר היא בגלל רוח רעה, אבל לא תמיד אני אברך על הנטילה הראשונה. למה? כי הברכה היא בגלל התפילה. בגלל שאני בריאה חדשה, לא בגלל רוח רעה. זאת אומרת, עכשיו, הרוח רעה, אנחנו רוצים להעיף אותה, אבל היא לא קשורה לברכה. אוקיי? הלאה. מה קורה אם אני סובל את הידיים של שלוש שנים תוך כלי, אומר השולחן ערוך בסעיף י"ב, זה מועיל לרוח רעה, אוקיי? סליחה, זה מועיל לקריאת שמע לתפילה, אבל לא לרוח רעה. אוקיי? למה? כי ברגע שאני שם את הידיים שלי תוך מים, כי אילו המים נצמאים, ואז זה לא עוזר שום דבר אם אני שם את הידיים שלי עוד פעם. בסדר? בואו נתקדם מעלה. מה קורה באדם שהיה ער כל הלילה? בסדר? זה דברים שיותר למעשה, נעשה מה שנספיק מהם. אני באמת רוצה לסיים היום את העניין של נטילת ידיים, אז מה, אנחנו גם צריכים לסיים בזמן, אז אנחנו ננסה להפסיק כמה שיותר נידונים למה יצא.
כל הלילה זה כמו שבועות, כן?
נכון, בדיוק כמו שבועות, ואם תהיינו בדף הלכה שחילקתי לפני שבועות, אז אתם תבינו את מה שכתבתי שם. כי לשם כתבתי רק מה לעשות למה יצא, אבל היום אנחנו נלמד מה שעומד מאחורי הדברים. אוקיי? אז ככה, מקור הדברים בבית יוסף. אוקיי? נתחיל בדקדק בית יוסף דברי הטור. משמע, הוא אומר מדברי הטור, שאם היה נאור כל הלילה, אם היה אדם ער כל הלילה, אינו צריך ליטול ידיו כדי להתפלל לדעת מי שסובר בסתם ידיים קשירות לתפילה. שהרי כתב הראש בסוף ברכות, ואינו צריך ליטול ידיו שחרית אלא משום די ידיים מסקניות, אי אפשר שלא ליגע בשר מצונף בלילה, וכיוון זה נאור הוא הרי אפשר שלא ליגע בשום מקום מצונף. אומר יוסף, על פניו, אפריורית, אם כל המטרה של הנטילה היא מצנקות לפני התפילה, אז אם אני ער כל הלילה, והדברים היחידים שחזקתי ביד, זה את הגמרה שלי ואת הכוס קפה, אז ממילא, הידיים שלי הן נקיות, אוקיי? אז לכאורה, היינו אומרים שאין חיוב ליטול ידיים לתפילה, לפי ההיגיון הזה. זה לפי שיטת הראש. אומר רבי יוסף עוד יותר מזה, וגם למה שכתבתי בשם תשובת הרשב"א, אוקיי? לפי שיטת הרשב"א, שלמה אני אטול ידיים לבוקר, בגלל שאני נהיה בריאה חדשה, ותאמה לנטילת ידיים שחריתי מפני שבשחר אנו נעשים כבריאה חדשה דכתיב חדשים למקרים רבה אמונתך. אומר רבי יוסף הרי לכו היי תאמה, התאמה הזה של הרשב"א בשורה השנייה בפסקה השנייה, נמי לא שייך אלא כשישן בלילה, או כמו שאמרו במדרש, בשר ודם מפקיד פיקדון ביד חברו, מחזירו לו בלוי ומקולקל וכו'. זאת אומרת, אדם מחזיר את הנשמה שלו לקדוש ברוך הוא, ואז הוא מחזיר לנו אותה בבוקר, אז כל זה מתי? רק אם אנחנו נשון, כמו שכתב רבי נצמא מרדה. ואם היה מאור כל הלילה, והיא לא הפקיד פקדונו בידי הקדוש ברוך הוא. ואם כן, אינו נעשה כדי החדשה בתו שחר, אז אם אני אור כל הלילה, אז לכאורה לא לפי הראש, ולא לפי הרש, ולא התחייבתי בנטילת ידיים.
אבל אומרים שהלילה,
נטילת
ידיים,
זה
לא
אתה אומר טוב, אתה אומר טוב, בואו נראה. אפשר אחרי דיון ארוך, אומר רבי יוסף, ואפשר שאפילו היה נאור כל הלילה, צריך ליטול לדף שחרית לפי טעם זה, של בריאה חדשה עכשיו הוא אומר, אוקיי? לפי טעם של הרשב"א, בכל זאת אולי אפשר שצריך ליטול לדף, למה? וכיוון שתקנו ליטול לדף שחרית, למה? כי אדם נהיה בריאה חדשה, אז תקנו לתקנת ידיים להתקדש בבוקר, לא פלוג רבנן. לא חילקו חכמים. זאת אומרת, אם אתה קיים שתהיה בידיים, מכיוון שאני לא צריך להודות הקדוש ברוך הוא בבוקר, ולהודות הקדוש ברוך הוא, ולהתקדש בבוקר בקדושתו, לעבוד את השם, כמו שהרשב"א הסביר לנו בארוכה, כשלמדנו את התשובה שלו לפני שבועיים, אז לא פלוג רבנן. אז לא חילקו חכמים בתקנתם. כל זה לפי מי? לפי, שוב, הרשב"א, שהנטילה היא כנניה בירה חדשה. אבל הראש אינו צריך לקרוא ללא מפני שנגעו במקום מתונף, אז יכול להיחד דלא נגעו, משמע דלא תקון. אז יוצא לפי זה, שאם אני ער כל הלילה, אז אולי לפי הרשב"א אני צריך ליטול, או לפי הראש לא צריך ליטול. אוקיי? מה קורה למי שבא הלכה? אומר השולחן ערוך, סעיף י"ג, אם היה נאור כל הלילה, יש להסתפק, נכון? כי הרי לפי הרשב"א צריך, לפי הראש לא צריך, אז יש לנו מחלוקת, אז יש להסתפק. יש להסתפק, אם צריך ליטול לדף שחרית להתפלל להביא הרוח רעה מידם, הגה, אומר, ומה? להתלם ולא ברכה. אז אם יש ספק, הספק ברכות להקל. להקל זה אומר שלא מברכים, אוקיי? כיוון שספק, הספק ברכות להקל, לא מברכים. אומר המשנה ברורה על המקום. יש מאחרונים, יש מי שרוצים, שחולקים על הכרעת הרמה ושוברים את צריך לברך. ויש שמסכימים, קיצור, יש מחלוקת אחרונים, האם להסכים מהרמה הזה שלא לברך, כן או לא. אומר המשנה ברורה וכל זה שלא עשה צרכיו, אבל אם עשה צרכיו קודם התפילה, הסכמת האחרונים דבזה צריך ליטול ידיו ולברך, אוקיי? וכן לעשות לך תחילה במי שנאור כל הלילה, מה עושה? כגון בליל שבוע, מה עושה? יעשה צרכיו ויטיל מים וישפשף, ואז שכולי אלמה צריך לברך ויברך על תיאת ידיים אשר יתר. למה? כי לפי שיטת הרשב"א, בכל מקרה בבוקר אמרנו לא פלוג רבנן, ואני צריך להודות לקדוש ברוך הוא בבוקר, אז נכון אף שלא ישנתי ואני לא ממש בריאה חדשה, אבל אפשר להגיד שהתקנה להודות לקדוש ברוך הוא בבוקר, לא חילקו חכמים ואני צריך ליטול ידיים. ולפי הראש, אם הלכתי לשירותים, אז בכל מקרה אני צריך להתנקות, נכון? אז אם אני צריך לטול ידיים. אז אם אלה ההלכה היא שמי שער כל הלילה, אוקיי? ילך לשירותים בבוקר, אוקיי? כשמגיע הזמן לפני התפילה, הולכים לשירותים, נוטלים ידיים שלוש פעמים, עם שלוש פעמים, בלי שלוש פעמים, לא משנה, נוטלים ידיים ומברכים על נטילת ידיים אשר יצר, לא צריך שמישהו יוציא אותך איזה חובה, לא צריך שום דבר אחר. ככה עושים, וכך כתבנו בדף הלכות, תשמעו אותו לשנה הבאה, זאת אומרת. לפחות עכשיו הבנו גם את מה שאנחנו עושים. אוקיי? לא לפחות אם אנחנו נשארים כל הלילה.
כל הקטע של ללכת לשירותים, זה עובר רק לגבי הראש, או יש בחד גם לראש פה? שזה רק כאילו,
רק לראש.
מכניס את הראש ל...
מכניס את הראש גם, כי הראש הוא בעצם זה שאומר את העניין שאני כיום. אז בעצם בזה שאנחנו שירותים, אני מכניס את זה באופן מלאכותי למצב כזה שאני צריך להתנקות, וממילא, אני... בסדר? הבח פה, לא נקרא אותו, אין לנו זמן. כל מה שהוא עושה זה פשוט מסביר את השיטה שרצתה לחלוק על הרמה ולהגיד שלברך אפילו בלי, גם אם לא הולך לשירותים. בסדר? לא ניכנס לב כרגע. כאן הביאור הלכה, בואו נראה את הדברים שלו ובזה נסיים את הנקודה הזאת. ואת השאר את כל השלים אני ממש נושא שלא הספקנו את הכל. הביאור הלכה כאן, ביטלם ולא ברכה, מסביר את הפסק הזה, מסביר יותר את העניין הזה של הרשב"א, למה גם לפי שיטת הרשב"א אפשר לברך גם אם אני לא ישנתי בלילה. כן? אומר המאור הלכה וגם לרשב"א שכתב אתם נטיית ידיים שחרים משום דנעשה ביחד השעה אז למה אתם רואים אני לא ישנתי אז אמר רבי יוסף אולי לא פלוג רבנן אולי לא חלקו חכמים אומר המאור הלכה צריך לברך אף בנאור אחד סיבה ראשונה זה לא פלוג לא חלקו כמו שאמר רבי יוסף אבל סיבה שנייה וזה בשביל זה בעצם אותו ועוד על חידוש העולם צריך לברך אף שלא נהנה, כמו שכתב הרש"א בתפילת סנקופון ג' זאת אומרת, כאן המחיש אלמנט נוסף שיחס אלינו מברכות השחר באופן כללי, אנחנו מברכים ברכות השחר אשר נתן להפך בבינה, כן, להפכים בין יום ולילה, ועוזר יסר בגבוה, וכל מיני דברים, גם אם אני לא עושה אותם בבוקר, אני צריך לברך עליהם. זאת ההלכה למעשה. אבל אותו דבר, על נטילת ידיים, שזה בעצם השם שם צריך לצלם להתקדש בקדושתו ולעבוד אותו, וזה בשביל זה אנחנו נוטלים ידיים, כמו הכהנים שהיו בבית המקדש, נוטלים את הידיים שלהם מהכיור. אז זה גם אם אני לא בפועל לא מרגיש שאני נהנה ונעשה בריאה חדשה כמו כל, לא, זה לא יותר גרוע מכל שאר ברכות השחר שתקנו לברך אותם תודה לקדוש ברוך הוא גם אם אני לא בפועל עושה את הפעולה ולכן גם לפי שיטת הרשב"א אפשר לברך אם אני ער כל הלילה אז זה מסביר לנו למה אם אני עולה בשירותים ואחרי זה ידיים אז בין לפי שיטת הראש בין לפי שיטת הרשב"א אפשר לתת ידיים לגבי ההלכה במי שמתעורר באמצע הלילה תסתכלו גם בהמשך לגבי ישן ביום אז כיוון שאני לא נהיה בריאה חדשה באמצע היום, אוקיי? אז אולי אני צריך להתנקות, אבל לא נהיה בריאה חדשה, אז שוב, זה ספק ולכן לא מזורכים. אוקיי, זה הפסק בסוף שיתדבר, בגלל מי שקם באמצע לילה, תראו לעצמכם. שבוע הבא אנחנו נעבור בזה שאין הנושא חדש, אשר יצר קצת פחות דקדוקי הלכה הקטנים, גם ממד הלכות, אבל גם נדבר קצת יותר על הפרשנות של אשר יצר, ואולי יש פילוק קצת מחשבה.